צהריים טובים, כולם. אנחנו באמצע פרק ד' בשיעור שעבר עסקנו, הנושא של הפרק, רק להזכיר לכולם, זה איך לגרום להתעוררות הרצון להגברת המוטיבציה אצל סוגי האנשים השונים, להביא אותם לעשות שינוי באישיותם, לצאת משליטת הדמיונות, מהרגלים, ולהיכנס לעולם הבחירה החופשית שמונהגת על פי השכל. זה הנושא של הפרק. אמרנו הרמח"ל, האוכלוסייה באופן כללי אפשר לדרג אותה לשלוש קבוצות, לשלמי הדעת, אנשים שהדעת שלהם שלמה, מלאה, ואותם להם צריך הסברה שמתאימה לרמה שלהם. מתחתיהם יש עוד דרגה של הפחותים מהם, שבזה אנחנו נעסוק היום, שהם מונעים יותר כמו שנראה היום על פי הרגש. וישנה קבוצה שלישית, שבה נעסוק בעזרת השם בשיעור הבא, ונשלים את הפרק, זאת הקבוצה של כלל ההמון, שמה שמניע אותם זה הרגשות הגוף. זה החושים של הגוף, החוויות של הגוף, והם דורשים הסברה שמתאימה לרמה שלהם. כמו שאמרנו, לעולם כל אדם, זה כלל ראשון בחינוך, כל אדם צריך לקבל את ההסברה לפי המדרגה שמתאימה לו. אם תיתן לאדם נמוך הסברה גבוהה, זה לא ייגע בו, זה לא יעורר אותו. תיתן לאדם בעל מדרגה גבוהה, הסברה מאוד נמוכה, הוא ירגיש שאתה מבזה אותו, ירגיש שאתה בכלל לא מתייחס אליו במקום שבו הוא נמצא. לכן הכלל הראשון בחינוך בכלל, זה שאתה צריך לזהות מה המדרגה, מה המקום של האדם שעובד מולך, וממילא איזה צורת הסברה נדרשת בשביל ללמד אותו. אז בשיעור הקודם עסקנו יותר בהדרכה שמתאימה לשלמי הדת, לאותם אנשים שהשלמות היא המבוקש שלהם, אנשים שחיים על פי ההכרה של השכל, אנשים שתופסים את המציאות כהרמוניה, כמציאות אחת הוליסטית, כמציאות שהכל מחובר להכל, והם קיבלו את ההדרכה המתאימה להם, איך לא לסטות ממצוות התורה, איך לדקדק בכל הדברים, איך לקיים את מידת הזהירות לפי ההסברה שמתאימה להם. עכשיו נעסוק במדרגה השנייה שהרמח"ל מכוון אותנו אליה, וכל אחד מאיתנו, כמו שאמרנו, יש בו את כל אחד מהמדרגות, לכן חשוב לנו לדעת את כל הכלים ואת כל ההדרכות שמתאימות לכל המדרגות השונות. אומר הרמח"ל בפסקה שמתחילה, אחלה פחותים מאלה. אחלה פחותים מאלה תהיה הערה לפי הבחנתם. והוא לפי עניין הכבוד אשר הם מתאווים לו. וזה כי פשוט אצל כל בעל דת שאין המדרגות מתחלקות בעולם האמיתי, שהעולם הבא אלא לפי המעשים, ושלא יתרומם שם אלא משיעוריו המעשים מחברו, ואשר הוא מעט המעשים, הוא יהיה שפל. אם כן, איפה, איך לא יוכל האדם להעליב עיניו ממעשיו, או למעט השתדלותו בזה? אם אחר כך, ודאי יצר לו בזמן שלא יוכל לתקן את אשר עיוותו. טוב, נעצור רגע פה, נגדיר את הקבוצה הזאת, ואז נמשיך יותר בהמשך. מי זה אותם אנשים שהם פחותים משלמי הדעת? בשלמי הדעת הזכרנו שאותה קבוצה הם אנשים שמחפשים בכל דבר את נקודת האמת, נקודת הערך המהותי שלו, שהוא קיים. הם לא מחפשים את התועלת האישית, אלא מחפשים, כמו שאמרנו, כל אדם שהם פוגשים, כל אירוע, הם לא מנסים לשאוב ישר מה אני יכול לקבל ממנו, מה אני יכול להרוויח, אלא מה אני יכול ללמוד ממנו, מה אני יכול לתת לו. זה נקודת המבט שלהם והיחס כלפי המציאות. האנשים הפחותים מהם הם אנשים כאלו שאומנם יש להם שייכות לאמת ולערך, אבל מצטרף לזה תמיד שיקולי כדאיות. בכל דבר אמיתי שהם עושים, מתלווה לזה שאלה, לפעמים יותר מרכזית, לפעמים פחות, כמובן גם בזה יש הרבה מדרגות, מה אני מרוויח מזה? מה יצא לי מזה? מה התועלת שתצמח לי מהאדם הזה, מהאירוע הזה, מהמצווה הזאת? בכל דבר מתערב אצלם דבר נוסף שהוא לא קשור לעצם העניין, אלא לתועלת שלהם. הם אמנם כן מזדהים עם התוכן, נדבר אחר כך הפחותים, שאולי בכלל זה לא מעניין אותם. הם מזדהים עם התכנים, הם מזדהים עם האמת, אבל מתערב להם גם שיקול אישי, אגוצנטרי. מה אני מרוויח מהדבר הזה? מי שזוכר, דיברנו בשיעורים הקודמים, הזכרנו את מה שהרמב״ם אומר בתחילת הספר של מורה נבוכים. הרמב״ם שאל, שלכאורה מפשט הכתובים עולה, שהאדם הראשון אחרי החטא הרוויח יותר מאשר היה לפניו. כתוב לפני חטא אדם הראשון, שהנחש שבא לפתות את אדם וחווה, אמר להם שאם תאכלו מעץ הדעת, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע. היום אתם לא יודעי טוב ורע. אם תאכלו מהעץ, ויתם כאלוקים יודעי טוב ורע, והתורה אכן מתארת, שאחרי שאדם וחווה טעמו מעץ הדעת, הם היו כאלוקים יודעי טוב ורע. התווסף להם משהו שלא היה קודם לכם. שואל הרמב״ם במורה נבוכים בתחילת ספרו, ועוד הרבה ראשונים עוסקים בשאלה הזאת, לכאורה אדם וחווה הרוויחו מהחטא שלהם, קיבלו מעלה שלא הייתה להם לפניכם. אני אומר את זה מאוד בתמצית, אומר שם הרמב״ם, לא, ישנה טעות. לפני חטא אדם הראשון, לפני שהם אכלו מעץ הדעת, כל דבר שהם פגשו במציאות, הם התייחסו אליו על פי מימד האמת שבו. האם זה אמת או האם זה שקר? אחרי חטא אדם הראשון, כל דבר שהם פגשו במציאות, הם פגשו אותו במושגי טוב ורע. מה ההבדל בין אמת ושקר לטוב ורע? האם היחס הוא אובייקטיבי או סובייקטיבי? האם זה טוב לי או זה רע לי? אמת זה לא נוגע אליי, יכול להיות שלי מאוד רע, אבל זה אמיתי. טוב ורע זה אומר מה אני מקבל מהדבר הזה. אחרי חטא אדם הראשון, המקום של האינטרס, המקום של השיקול הכדאיות, נכנס עמוק עמוק בתוך האדם. ובעצם כולם נמצאים שם, גם שלמי הדעת נמצאים במקום הזה. רק שלמי הדעת הם אנשים כאלו שהם מזהים שהעיקר במציאות זה האמת, והאמת והמהות של הדברים, והם מתגברים כל הזמן שהם לא רוצים את המקום של הכדאיות, של התועלת האישית, אלא כל דבר להתייחס אליו מצד הערך האמיתי שלו. אבל האנשים שהם פרוטים מהם, שבהם אנחנו עוסקים עכשיו, אצלם תמיד צריך להתלווה. כדי שהם יעשו משהו בעל ערך, תמיד צריך להיות רווח. בלי רווח, הם לא עושים. הם לא עושים את האמת בגלל שהיא אמת, ואת הטוב בגלל שהוא טוב, אלא בגלל שזה גם טוב לי, ואני מרוויח מזה. תועלת לא חייבת להיות במשהו מוחשי וחומרי. יכול להיות גם בדברים מאוד רוחניים. יכול להיות אדם שרוצה לקיים מצוות, הוא רוצה להגיע לדרגות רוחניות, רוצה להיות אדם רוחני, רוצה להיות צדיק, תלמיד חכם, רוצה להיות עולם הבא. המון המון תועליות יש שאפשר לקבל מקיום תורה ומצוות, או בכלל מיחס לחיים. כל בקשת טובה אישית, היא כבר שייכת למדרגה הזאת של הפחותים. שהיא לא מחפשת את האמת, רק בגלל שהוא בעצם אמת. בעצם, כולנו מורכבים משני הממדים הללו. בכולנו יש גם את המקום של שלמי הדעת, שאנחנו מחפשים לפגוש את המהויות של הדברים, את האמת של הדברים. מצד שני יש בנו גם נטייה שבאה כתוצאה מהחטא, שאנחנו רוצים את התועלת האישית שלנו. כל השאלה זה מי תופס יותר מקום, או יותר מדויק, מי הציר המרכזי שסביבו הכל סובב. אצל שלמי הדעת גם יש להם את הבקשה של האינטרס, אבל כל הזמן הם מתגברים עליו, כי אצלם דרישת האמת, דרישת השלמות היא גוברת. אצל הפחותים מהם גם להם יש רצון לחפש את האמת ולדעת, אבל גובר אצלם יותר המקום של התועלת האישית, ולכן מבקשים בכל דבר מה הרווח שאני יכול לקבל מזה, מה הטובה שאני אחוש מהדבר, מה טוב לי שיצא מהדבר הזה. זה בעצם השאלה המאוד מרכזית, האם במרכז נמצא האמת או במרכז אני נמצא. אמת ודאי קיימת וגם אני ודאי קיים. השאלה מי יותר נמצא במרכז, מי גובר על מי? ואצל הפחותים הם נמצאים במרכז. הם יעשו את כל המצוות ואת כל התורה ואת כל הערכים הטובים, בתנאי שבכל דבר יחושו גם את הרווח האישי שלהם. בעצם, וזה כבר רמזנו מקודם, ההבדל באישיות בין שלמי הדעת לבין הפחותים, זה איזה כוח הוא יותר מרכזי בעולמם. אצל שלמי הדעת, כמו שהזכרנו בפעם הקודמת, הדעת, המחשבה, המבט האובייקטיבי על המציאות, הוא מנהל את החיים שלהם, ולכן מתייחסים אל העולם במבט של עומק, מבט של שכל, מבט של דעת, אצל הפחותים, וכמו שתכף אנחנו נראה במה שהרמח"ל אומר לנו, מה שמניע אותם יותר במציאות זה הפן הרגשי. אצל כולם יש רגש, גם אצל שלמי הדעת, לא חלילה אנחנו מזלזלים ברגש, השאלה מה מניע את החיים, מה מדרבן, מה המשקפיים שדרכם אני מסתכל על המציאות, הפילטרים שדרכם אני מדבר אל המציאות והמציאות מדברת אליי. אצל הפחותים מהם הרגש זה הציר המרכזי, שהוא גם מנהל את השכל. לעומת שלמי הדעת שאצלם השכל הוא הדומיננטי. ועוד נראה, המדרגה של ההמון זה החושים, זה הגוף, זה הדברים הכי הכי תחתונים, ולכן אליהם צריך לדבר בשפה שמתאימה להם, שהיא תניע אותם במקום שלהם. הרגש הכי עמוק שיש לאדם, וזה הרגש שהפחותים מבקשים, זה הרגש של הרגשת הכבוד. שרוצים להרגיש מכובדים. אדם רוצה להרגיש, זה התועלת האישית הכי עמוקה. יש הרבה תועליות שאפשר לקבל, אין בחושים ואין ברגשות. הרגש הכי משמעותי לאדם, והוא, כמו שהרמח"ל יגיד כאן בהמשך הפרק שלנו, הוא עמל אולי כל ימיו על הדבר הזה, להרגיש מכובד. רוצה להרגיש כבוד, שאחרים יתנו לו כבוד, או שהוא יהיה מכובד בעיני עצמו. תכף נדבר על זה קצת יותר. הרגש של הכבוד, למה הוא כל כך מרכזי בנפש האדם? מכיוון שהוא נותן לו את החוויה, את התחושה של הרגשת הערך העצמי, השווי שלי. ולכן זה הנקודה הכי עמוקה. יש הרבה דברים קטנים שיכולה להיות לי הרגשה רגעית, נעימה וטובה. אבל ההרגשה שאני מכובד, היא נותנת את ההרגשה שאני שווה, שאני שווה ערך. וכל אדם רוצה להרגיש שהוא בעל ערך, וככל שהערך יותר גדול, כך תחושת הכבוד היא יותר גדולה. אם אדם יכול לגייס לעצמו ולהשיג לעצמו הרבה כבוד, ותכף נדבר על כמה שיטות של השגות של כבוד.
אבל זה תכונה גרועה.
לא, תכף נדבר, יש בה גם דברים טובים מאוד.
דימוי עצמי נמוך בפעם כזה?
לא, אבל צריך להיות ענה ורצנוע?
לא, 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 תכף, זה בדיוק, זה בדיוק, את המינונים האלה אנחנו רוצים תכף.
דווקא מחזים את השכנות. אפשר
להרגיש
כבוד ולהיות
ענה
וצנוע.
ולא לרדוף כבוד,
לא לרדוף כבוד.
טוב, אני רואה שאתם כבר מעלים את כל האפשרויות. תכף ניגע בכל האיזונים האלו.
ראית שכל אחד רוצה כבוד, אז יכול להיות.
לא, אני רואה שאתה נשאיר
מפת כבוד, או חירת הנשיא, כשבחרו את הנשיא.
טוב.
כל אחד רוצה להיות נשיא.
כל אחד רוצה להיות נשיא.
וגם
התיבות
כלכליות.
לא, שנגיע לנשיא שלו. אתם יודעים שפעם יש איזה בדיחה כזאת שאומרים, נשנים, זה היה, כשבמדינת ישראל היו סך הכל איזה 3 מיליון אזרחים, אני חושב, כשהייתי עוד צעיר, אז אמרו אז, פגש ראש הממשלה שלנו איזה, יודע, שגריר מסין, שאל אותו, מה כל כך קשה אצלכם לנהל מדינה? סך הכל 3 מיליון אנשים, אצלנו זה בית מלון אחד, כולם מכניסים, אצלכם כל מהדורת חדשות שומעים אצלכם, מה כל כך קשה? אמר לו, ראש הממשלה, אומר, תראה, אצלכם זה רק 3 מיליון אנשים, אצלנו זה 3 מיליון ראשי ממשלה, אז זה עולם אחר. או לפחות כאלה שחושבים שהם ראויים להיות ראש ממשלה. טוב, אז ההרגשה הזאת של הכבוד היא ההרגשה הכי עמוקה בנפש האדם, שהוא רוצה לחוש את הערך העצמי שלו. ותכף נברר בדיוק האם זה טוב להרגיש מכובד או לא טוב. או יש כבוד שהוא כן טוב או כבוד שהוא לא טוב. מה הגבול, מה האיזונים הנכונים בין הדברים. אז קודם כל, כן?
שבאמת ישנו פסיכולוג מאוד ידוע, אברהם מאסלו, מהאבות הפסיכולוגיה ההומנית, והוא אומר, הוא מדבר על פירמידת הצרכים של הבן אדם, והצורך הזה בכבוד, הערכה עצמית, זה מאוד בסיסי.
נכון,
מסכים.
מסכים, לא בדיוק, ערך עצמי, ערך עצמי.
מה שאתה מדבר על ביטחון,
טוב, אז תכף נראה, אני מקווה שנכוון לדבריו גם. אז בואו נראה מה חז"ל מלמדים אותנו על זה. אז קודם כל, אם נראה, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, כתוב בפסוק בספר ישעיהו, פרק מ"ג, פסוק ג', פסוק מאוד מפורסם, הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו, כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, זה לגלות את שמו ואת כבודו. זאת אומרת, כבר אנחנו יודעים שאחד המצוות שיש לנו בתורה, והתחלנו בזה בתחילת מסילת ישרים, הרמב"ם אומר בהלכות יסודי התורה, בספר המצוות גם, שהמצווה מדאורייתא של תיקון המידות זה והלכת בדרכיו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. אף אתה יהיה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא מכובד? אנחנו נוסיף. גם אתה צריך להיות מכובד. הקדוש ברוך הוא אומר, בראתי את העולם כדי לגלות את כבודי. זאת אומרת, כבר רואים שגילוי הכבוד של האדם זה מהלך אלוקי. זה לא משהו צורך גס שלנו. אומר המלבים שם על הפירוש, כל הבריאה אשר בראתיה לכבודי, שיתגלה על ידה המציאות של כבוד השם בעולם. הכבוד זה הביטוי הכי עמוק לערך העצמי שיש לכל דבר בעולם. כל דבר שיש לו ערך מבוטא, הגילוי שלו זה הכבוד. לכן אומר הרמב״ם, הזכרנו אותו לפני כמה וכמה שיעורים, בטוח זוכרים, אני אגיד שוב, אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, משה רבנו ביקש מריבונו של עולם, הראיני נא את כבודך. מסביר הרמב״ם שם מה הכוונה שמשה רבנו ביקש שהשם יראה לו את כבודו, דהיינו, תראה לי את נקודת החיות שאתה מחיה כל בריאה, כלומר את הערך האלוקי, האבסולוטי, המוחלט, שאתה נותן לכל בריאה במציאות. אני רוצה לפגוש את זה. אמר לו ריבונו שם, זה נכון, זה קיים, כמו שאמרנו בפסוק, אבל לא יראני האדם וחי. בעולם הזה, וראית את אחוריי ואת פניי לא תראה. את פניי, באמת לגלות את המהות של כל דבר, רק בעולם הבא. שם זה עולם המהויות. בעולם הזה אי אפשר להיפגש, רק עם אחוריי, איזשהו מימד מסוים של אותו כבוד שאנחנו מדברים עליו. אם נבוא עכשיו ונשאל עלינו, בנפש האדם, האם להרגיש תחושת כבוד זה דבר פסול או דבר חיובי? חיובי מאוד. מכיוון, כמו שאמרנו, מכיוון שכל אדם יש לו ערך, ערך שלא מתחיל ממנו, אלא הוא נברא כצלם אלוקים, אז ברור שנובע מזה שהוא יחוש תחושת מכובדות. האם אדם יגיד, מישהו ירק עליי, לא, אני לא מקנה לכבודי, אני ענב, אני צנוע. אם אדם לא עומד על כבודו, אז הוא מזלזל במה שניתן בו, בצלם אלוקים שיש בו. כן, לא, זה לא רק בשביל שמה יקרה לו. אני אומר באופן אמיתי, אם מישהו פגע בי באופן שלא מתאים לי, שלא מכובד לי, ואני מוכל על זה, אני פוגע בכבוד שהונח בתוכי, בערך ששמו בתוכי. כל אדם יש בו כבוד עצמי בגלל שהוא נברא, לא מעצמו. אמרנו, מישהו אחר ברא אותו ושם בתוכו נשמה גדולה. אז אם מתייחסים אליי כמו בהמה, אז אני צריך למחות על זה. אני לא בהמה. ריבונו של עולם תובע ממני ללחוץ את זה, כי נתתי בך נשמה שאין בבעלי חיים, אז לכן אני צריך להתקומם. זה דרישה עצמית, זה לא גאווה.
גם הרמב״ם כבר אומר בדרך שביל הזהב, שלא יהיה בעל גאווה מצד אחד ולא שפל רוח.
נכון, נכון. אם אני למשל אגיד, לא, אני אלך בבגדים מרופטים, קרועים וזה, כי אני אדם ענב, אני אדם צנוע, אני לא רוצה להתפאר יותר מדי, אני מבזה את עצמי. אם אני לא מכבד את מה שנתון בתוכי, אני מבזה. אתן לכם דוגמאות פשוטות. בהלכה זה נפסק. זה לא רק עניינים רוחניים. למשל, הלכה פשוטה בהלכות השבת אבדה. כתוב שאדם שרואה אבדה, הוא חייב להרים אותה וחייב להחזיר אותה. אבל יש כמה מקרים יוצאי דופן. אחד המקרים זה זקן ואינה לפי כבודו. אם אדם זקן מבוגר, הולך ברחוב, פתאום רואה ליד 10 גני ילדים, איזה מוצץ של מישהו שנפל, צריך להתחיל להרים אותו, לקטט את רגליו מגן לגן, לשאול אולי זה שייך לזה, לשאול את כל הילדים, זה לא לפי כבודו. התורה אומרת לו, אתה פטור מלעשות את זה. הייתי אומר, גם אסור לך לעשות את זה. כי הערך של הכבוד במקום הזה, באבדה הזאת, זה גובר על הצורך שלך להשיב את האבדה. החיסרון שמה שיגרם לאותו אחד שלא תהיה לו אבדה, קטן לעומת החיסרון שיקרה לך, אם אתה תפגע את הכבוד. מסכת ברכות, יש סוגיה שלמה שחכמים ביטלו כל מיני איסורים מדרבנן בשביל כבוד הבריות. כל מיני מצבים שאדם נתקע בהם, ואם הוא יקיים את ההלכה שחכמים תקנו, לפעמים גם מדאורייתא בשב ואל תעשה, הוא יתבזה. חכמים אמרו לו, אל תקיים את המצווה מדרבנן, ולפעמים גם לא את האיסור מדאורייתא, כי כבוד הבריות הוא ערך שדוחה לפעמים גם מצוות אחרות. אז לכן הכבוד הוא דבר מאוד חיובי ומאוד נכון. מתי הבעיה? מתי יש פה בעיה של כבוד שתכף נראה איך שהרמח"ל יוצא חוצץ כנגדה, שזה כבוד בעייתי? נגיד את זה ככה, קודם, באופן כללי, באנשים שהם רודפי כבוד. זאת אומרת, יש לכל אדם כבוד לפי המקום שלו, לפי המדרגה שלו. יש אנשים שהם רודפים אחר הכבוד. מה הבעיה לרדוף אחר הכבוד? אז יש שתי בעיות. בעיה ראשונה, יש הרבה אנשים שרודפים אחר הכבוד שהוא לא תואם למדרגה שלהם, כמו שאמרנו מקודם. הוא רוצה להיות ראש ממשלה, הוא רוצה שכולם ירגישו, יחשבו שהוא ראש ממשלה, ידמיינו שהוא ראש ממשלה. הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה היה אומר, היה מעיד על זה, שאצלו בלשכה לפחות פעם בשבוע היה בן אדם שבא וטוען שהוא המשיח. לפחות פעם בשבוע. והוא דורש כמובן את היחס המתאים. אז קודם כל יש אנשים שהם חיים בדמיונות והם דורשים לעצמם כבוד שלא לפי המדרגה שהם נמצאים בה. אבל יש עוד בעיה. גם לאנשים שכן יש להם איזושהי מעלה, איזושהי מעלה שהם קנו ועמלו. הכבוד, כמו שאמרנו, הוא רק הביטוי של המעלה שיש בי, המדרגה שיש בי. נגיד שאדם עבד על עצמו ועמל והשקיע והתעלה וקנה הרבה מדרגות. הכבוד הוא רק פועל יוצא, הוא רק תופעת משנה מהמדרגה שבה אתה נמצא. מי שמבקש את הכבוד רודף אחריו, אז גם למדרגה שלו הוא מתעסק בתפל ולא מתעסק בעיקר. הרי גם אצל ריבונו של עולם, איך כתוב בפסוק? כל הנקרא בשמי ולכבודי. לפני לכבודי יש את שמי. השם של הקדוש ברוך הוא בעצם החיות האלוקית שמחיה כל דבר. הרגשת הכבוד זה משהו, הוא מרגיש שהוא שווה, בגלל ששם השם נקרא עליו. הכבוד הוא רק פועל יוצא מהערך העצמי שנתון בתוכי. אז גם אם אדם רודף אחר הכבוד שמגיע לו, שבאמת זה מתאים למדרגה שלו, הוא מתעסק כאילו במעטפת, הוא לא מתעסק בתוכן. שלמי הדעת הם עסוקים במדרגה שבאמת מה יקנה להם את המעלה, במעלה שיש להם. זה מה שמעניין אותם. הפחותים מהם מתעסקים בתוצאת הלוואי, הכבוד שנוצר מזה. אני אומר, זה במקרה הטוב. הכבוד שנוצר מאותה מדרגה שהם קנו או שהם רוצים לקנות אותה, במקרה היותר גרוע זה כבוד מדומה. שמבקשים כבוד שבעצם לא מגיע להם. הם מנסים לגנוב איזושהי מדרגה שבעצם לא שייכים עליה. עכשיו בוא ננסה טיפה, מכיוון שהרמח"ל יותר מדבר על המדרגה השנייה, של האנשים שהם רודפי הכבוד, ננסה קצת להתבונן עליהם, להבין את המנגנון שלהם, כדי להבין אחר כך איך הולכים לשכנע את האנשים האלו, כי כמו שאמרנו, כל סוג אנשים, כל דרגה צריך לדבר איתם בשפה שלהם, כי רק אז אתה מצליח לגעת בהם. דיברת עוד טיפה מלמטה, עוד טיפה מלמעלה, הפסדת, לא נגעת. הדבר הראשון זה הדיאגנוזה, לזהות מי עומד מולי. האנשים שמבקשים את הכבוד המדומה, זה בעצם כבוד שהוא לא ראוי להם. למה הוא לא ראוי להם? או נשאל אחרת, למה הם מבקשים בעצם כבוד שאין להם? כי האנשים האלו מכל מיני סיבות, לא נסביר פסיכולוגית איך זה עובד, יש הרבה סיבות לזה, אבל אנשים כאלו לא מצליחים למלא את עצמם בערך מתוכם, אבל הם חשים צורך כן להרגיש חשובים, להרגיש את עצמם כבעל חשיבות, ומיום ליום אדם לא יכול להישאר עם הערך של אתמול, כל הזמן צריך להתקדם. אז הם דורשים לקבל את הכבוד מבחוץ. הם דורשים בכל מיני תרגילים שהם עושים, כל מיני מניפולציות, כל מיני מנגנונים שונים שמפעילים על החברה, שהחברה תיתן להם מבחוץ כבוד, ועל ידי מה שהחברה מעניקה להם, הם מרגישים באופן מדומה את עצמם כשווים. וזה מניע אותם. עד כדי כך שלפעמים הם כל כך טוב להם במקום הזה, הם מתמכרים לזה שכולם ייתנו להם כבוד. בעצם הם כל הזמן צריכים להתבלט, למצוא חן בעיני אחרים, זה טיפוסים כאלו, אפשר לזהות אותם. הם רוצים מאוד שאנשים ירגישו בנוכחותם, שידברו עליהם, למצוא חן ביניהם. הם עושים הרבה תרגילים כדי שכל החברה תיתן להם כבוד שבעצם אין להם בתוך עצמם. הם מקבלים את הערך והשווי שלהם, בעצם מאחרים, הם כל הזמן צריכים למצוא חן בני אחרים. המצב הזה של אותם האנשים, זה שבעצם הם לא חיים את העולם הפנימי שלהם, אלא הם חיים רק את החוץ. ככל שהחוץ, אם אני נמצא בחברת אנשים, ואני מקבל כל הזמן את מנות הכבוד, זה המזון שלי, אז אני קיים. אם אני נמצא לבד, נמצא באיזשהו מקום, אני מרגיש שאני נאכל מעצמי, בגלל כי אין מי שייתן לי את הכבוד, אז אין לי תחושת הרגשת עצמי, כי מעצמי אני לא מוצא אותה, אני חסום מאיזושהי סיבה, מלמצוא אותה מתוכי, מלדלות אותה, מהיכולת להתקדם ולהתעלות מעצמי למדרגות חדשות, ואני זקוק שהחוץ יזין אותי במנות של כבוד. לעומת אדם המתוקן, שאדם המתוקן כל הזמן של מי הדת, מגביר בעצמו ערכים חיוביים. הוא כל יום קונה מעלה חדשה, ידיעות חדשות, השגות חדשות, מעשים חדשים, מגלה בתוכו טוב יותר גדול, והוא בעצמו נעשה במדרגה יותר גבוהה. אז הוא מרגיש מכובד, לא כי אחרים ייתנו לו כבוד, כי הוא מכובד. לכן חז"ל אומרים, אין כבוד אלא תורה. כתוב מסכת אבות בפרק ו', כבוד חכמים ינחלו. ככל שאדם חושף יותר מימדי עומק, אמת, ערכים בתוך עולמו, הוא מכובד בעיני עצמו, ואז הוא גם לא זקוק שאחרים יתנו לו מילוי של כבוד. כל מי שצריך מילוי כבוד מבחוץ, זה באותו מינון שחסר לו בתוך עצמו. ומי שחסר לו מאוד, אז אפשר להרגיש מאוד מאוד איך הוא מנסה לשכנע אנשים שירגישו שהוא מכובד. יש אנשים שאפילו שואלים אותך, נכון אני חשוב? נכון אני זה? אתה צריך להגיד לו כן, כי אם לא, הוא לא יעזוב אותך. כן, כן, אתה מאוד מכובד, אתה מאוד חשוב, ולשחרר אותי.
למה
צריכים
לשחק את המשחק הזה?
מה זה?
למה צריכים לשחק?
כי אין להם יכולת מילוי מעצמם. הם, יש להם...
הם
חסר. כן, יש להם חסימות, חסכים רגשיים, קשור לחוסרי ביטחון עצמי, שהם, השורש של, אחד השורשים של זה, שאין להם... יש הרבה סיבות. השורש של הסיבות, המכנה משותף העמוק לכולם, זה שאין להם אמון בנפש שלהם בעצמם, שהם מסוגלים להתקדם באמת. ומכיוון שהצורך להרגיש מכובד הוא קיים, אז הם חייבים להציג אותו מבחוץ. הם לא מאמינים שהם באמת מסוגלים להתקדם למשהו, ולכן השורש העזרה והטיפול לאנשים האלו זה לעזור להם להתחיל להאמין בעצמם. זה מתחיל בזה שקודם כל צריכים לקבל את עצמם, להכיל את עצמם, ומתוכם למצוא את האמון הזה. הם מתכחשים לנפש שלהם, לחולשות שלה, וגם למעלות שלה. ולכן כל העיניים שלהם זה כלפי חוץ, מתוכם הם כבר התייאשו, לכן הם מסתכלים כלפי חוץ. העזרה הראשונה לעזור לאנשים כאלו, כשהם רוצים לבוא לטפל בהם, זה להחזיר להם את האמון בעצמם, משם אפשר להצמיח את הכל. אבל זה מאוד לא קל, כי יש להם המון מנגעוני חסימה, לא לתת לך להתקרב אליהם. וככל שהחוסר אמון יותר גדול, ככה מנגיוני ההגנה יותר גדולים. אתה לא מצליח, יש חומות של ברזל שלא מצליחות, ואם אתה צריך להיות מספיק טוב למצוא את הסדקים שאתה יכול דרכם לגעת בהם. זה באופן כללי. אחד המדדים, עכשיו נתקדם קצת יותר עמוק למה שהרמח"ל רוצה לקחת אותנו לכאן. אצל אותם האנשים שיש להם כבוד מדומה, מכיוון שזה לא כבוד אמיתי שהם זכו לו, אלא רק תחושה מבחוץ, אצלם כל הערך של הכבוד הוא ביחס של השוואה לעומת אנשים אחרים. זאת אומרת, אני מרגיש מכובד, לא מספיק לי שכל החדר פה יגיד לי שאני מכובד, אני צריך שיגיד שאני מכובד לעומת אנשים אחרים, אז אני מרגיש שאני שווה ערך.
יותר
אנשים. כמובן, התכוונתי לעומת, הכוונה יותר. אני תמיד מודד את עצמי בעולם הכבוד המדומה, ביחס לאנשים אחרים. אם אני בפירמידה התקדמתי, אני יותר מאחרים, ואחרים מתחתיי, אני מרגיש שאני שווה ערך. אם אני כמוהם, לא עשיתי מספיק מאמץ, אני צריך יותר לדאוג שאנשים יעריכו אותי יותר ממנו. בדרך כלל, הרבה פעמים, השיטות של אנשים כאלו, מכיוון שאין להם באמת ערך עצמי, מילוי עצמי, השיטות שלהם להתקדם בכבוד, זה להוריד את האחרים, במקום להעלות את עצמם. מכיוון שאני מקבל את הכבוד שלי ביחס לאנשים אחרים, מה אני קיבלתי לעומתו, אז לפעמים אני לא צריך להתאמץ הרבה, אני רק צריך שאחרים יהיה פחות ממני, כבר אני עליתי בפירמידה. לעומת אדם שהוא באמת רוצה לקנות איזשהו ערך אמיתי, אז הוא דואג להעלות את עצמו. אבל מי שחי בדמיונות, ומי שכל מה שחשוב לו זה רק החוויה הרגשית הכי עמוקה והוא צורך הכי עמוק שיש לאדם להרגיש וערך, ואין לי את זה מתוכי, אני צריך שאחרים יתנו לי. ואני צריך היום להיות יותר ממה שהיה אתמול. אז ממילא מה שאתמול הספיק לי, כמו החבר שלי, היום זה כבר לא מספיק. אז או שיתנו לי יותר, או שאני אוריד אותו, ואז כבר עליתי במדרגה ביחס לאחרים.
אל תהיה ראש מהשורים ושדמת לעם היוצא.
כן, משהו כזה, נכון. הרמח"ל יגיד לנו בהמשך, בואו נקרא עוד כמה שורות, תראו איך הרמח"ל אומר את זה בצורה מאוד חריפה על אותם האנשים. אומר הרמח"ל, והנה יש מהפתאים המבקשים רק להקל מעליהם, שיאמרו, למה נהגה עצמנו בכל כך חסידות ופרישות? הלא די לנו שלא נהיה מהרשעים הנידונים בגיהנום. אנחנו לא נדחוק עצמנו להיכנס בגן עדן לפני ולפנים. אם לא יהיה לנו חלק גדול, יהיה לנו חלק קטן. אנו די לנו בזה, ולא נכביד עול מסענו בעבור זאת. תכף נחזור לזה, אני רק רוצה להביא את מה שהוא כותב כאן על בקשת הכבוד. אמנם שאלה אחת נשאל מהם, היוכל כל כך על נקלה לסבול בעולם הזה, החולף, לראות אחד מחבריהם מכובד ומנוסה יותר מהם, ומושל עליהם, כל שכן אחד מעבדיהם, או מן העניים הנבזים ושפלים ביניהם, ולא יצטערו ולא יהיה דמם רותח בקרבם, לא ודאי. כי הנה עינינו הרואות כל עמל האדם להינשא על כל מי שיוכל, ולשים מקומו בין הרמים יותר, כי היא קנאת איש מרעהו, ואם מרעה חברו מתרומם, והוא נשאר שפל, ודאי שמה שיסבול ומה שיוכח לסובלו, כי לא יוכל למנוע, ולבבו יתאשש בקרבו. לכן אומר לנו הרמח"ל, אצל האנשים האלו, אצלם יש תחרות, לא רק שאת הכבוד הם מקבלים מבחוץ, גם הערך של הכבוד הוא כלפי החוץ, כלפי אנשים אחרים, איך להיות יותר גבוה מהם. אז לסיכום, יוצא שתפיסת המציאות של האנשים הפחותים הוא שונה מהתפיסה היסודית של שלמי הדעת. אצל שלמי הדעת אמרנו, כל המציאות מורכבת מהרמוניה אחת, והם מזהים את עצמם כחלק מההרמוניה הזאת. כל סטייה היא בעצם יוצרת החשכה כללית, יוצרת סטייה בכל ההרמוניה. אצל אותם האנשים של הפחותים שאנחנו מדברים עליהם, המציאות בנויה מפרטים פרטים. יש קשר בין הפרטים, אבל זה הכל מערכות דירוג ויחסים בין הפרטים. איפה אני לעומתך? איפה הבריאה הזאת לעומת הבריאה הזאת? הכל נמדד בפירמידה, איפה כל... אם לא היו את האחרים, לא היה טוב לי, כי אז לא היה לי כבוד. כל הכבוד שלי זה בזכות שיש אחרים. אבל שאני ממוקם במקום יותר גבוה מהם. זה פרטים שבנויים בתחרות מתמדת מי יהיה קודם ומי יהיה אחריו. תכף, מיד נגיע לעולם הבא. שנייה, אני רק בונה קודם כל להסביר מי זה הטיפוסים הללו, כדי שנדע מה צריכים להסביר. אמרנו הרמח"ל, אני חוזר טיפה לשורות שאמר הרמח"ל מקודם, עכשיו כשאנחנו באים לנסה, אחרי שהבנו מי עומד מולנו, מי הם סוגי האנשים הללו, ואנחנו רוצים לבוא לשכנע אותם להקפיד על מידת הזהירות. תקפידו על קלה כבחמורה, תיזהרו, לא לעשות חטאים. אנחנו צריכים לדבר איתם בשפה הזאת של הכבוד. אז יש פה כמה צורות הסברה של הרמח"ל, תכף נראה את זה איך בנוי מבחינה דידקטית מאוד מאוד מופלא. אומר הרמח"ל, קודם כל, תדע לך, אתה מחפש כבוד, עולם הבא זה עולם של כבוד. אם אתה מחפש כבוד, הכבוד האמיתי, תכף נראה גם העיקרי והשלם, נמצא בעולם הבא. קודם כל אני מדבר איתך בשפה הזאת, אם זה מה שמעניין אותך, זה הציר שכל החיים שלך סובבים סביבו, תדע לך, זה הנושא של העולם הבא. למה? ובגלל, קודם כל בעולם הבא, אנחנו יודעים, שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. משנה במסכת סנהדרין, כתוב כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל איזה חלק? איזה חלק? כולם אותו הדבר, כולם שווה, יש יותר, יש פחות. אז לכל ישראל יש איזשהו חלק. אבל יש, נקרא לזה ככה, כל אדם מישראל יש לו שייכות לעולם הבא. לעולם הנצח, לעולם של ערכים מוחלטים, שהם לא תלוי זמן ומקום. זה עולם הבא. אבל מה החלק שלך, מה השייכות שלך, זה תלוי כבר מה עשית בעולם הזה. זה לפי הבחירה החופשית שלך. הבחירה החופשית שלנו בעולם הזה, היא בונה את החלק שלנו המיוחד הפרטי. נאמר ככה, כל אדם ישראל, בגלל שהוא חלק מהכלל, הוא כבר שייך לעולם הבא. אבל זה עוד לא אומר שיש לו, נקרא לזה חדר פרטי משלו. יש לו את ההיכל המיוחד שלו, הוא רק חלק מכלל גדול. מה שאדם זוכה לחלקים המיוחדים שלו בעולם הבא, זה לפי מה שהוא עשה בעולם הזה. מה הוא עשה בעולם הזה? בעולם הזה, כל המצוות שלנו, הם בעצם ביטוי של הנשמה, שהיא שייכת לעולם הבא. אלוקיי, נשמה, שאתה בי תאוריי, אתה יצרת, אתה בראת, אתה נפחת בי, אתה משמה בקרבי ואתה עתיד להחזירה בי, בתחיית המתים. הנשמה שייכת, כמו שלמדנו בהקדמה, היא בת מלך, היא הגיעה מעולם הבא. העולם הבחירי שלנו, בקיום המצוות, הוא בעצם מאפשר לנשמה לקיים מעשים בגוף של עולם הנצח. המצוות הם בעצם נטפים של הנצח בתוך העולם הזה. ככל שאדם מקיים יותר מצוות, פירוש הדבר, הוא חי בבחירה החופשית שלו, בהכרעות שלו, את הנצח יותר בעולם הזה בזמן ובמקום, ככה השייכות שלו לעולם הבא, לעולם הנצח, מתרחבת. אני לא בא רק עם זה שאני שייך לבין לעם המיוחד הזה שהוא עם הנצח, אלא גיליתי באורחות חיי, בכל פרטי הפרטים, בכל יום, בכל שעה, בכל אדם, בכל סיטואציה, בכל מצב, עוד מימד של נצח ועוד מימד של נצח, ומכלול שלם של הכרעות של, על פי התורה, לחיות את העולם הזה על פי קנה מידה של הנצח ולא על פי קנה מידה של העולם הזה. ככל שאדם יש לו יותר מעשים, יש לו יותר שייכות לערכי הנצח הללו. לכן אומר הרמח"ל, אנחנו נגיד לאותם אנשים, זה מוסכם על כל בן בעל דת, שהחלק, הערך בעולם הבא, הוא לפי המעשים שאדם עשה בעולם הזה. ומדויק פה מה שאומר הרמח"ל, זה מעשים. לא מחשבות, לא דיבורים, לא רצונות טובים, מעשים שמגיעים עד הגוף. מעשים שהגוף שלי שותף בעשייה שלהם. כתוב בתנא דבי אליהו, אני חושב שהזכרנו את זה לפני הרבה שיעורים, מובא בתנא דבי אליהו, זה דברים שאליהו הנביא אמר, מעיד אני עליי, שמיים וארץ, בן איש, בן אישה, בן גוי, בן ישראל, בן עבד, בן שפחה, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. זה אפילו בעולם הזה, היכולת במה שאפשר בעולם הזה להשתייך למימדים של נצח, של קדושה, זה לפי המעשים, הכל לפי מעשיו, רוח הקודש שורה עליו. לא הדיבורים ולא המחשבות, דיבורים חשובים מאוד, מחשבות. המעשים, הם מקבעים את זה בתוך החיים. הם משייכים את החלקים הכי נמוכים, שיהיו שייכים גם הדבר הזה, אז באמת נקרא שהאדם ישתייך אל אותם הערכים של הנצח. ממילא, המדרגה של האדם בעולם הבא, והזכרנו זה כבר בשיעורים שדיברנו בזמנו על עולם הבא, בעולם הבא כשבאים לקבוע לאדם מה המדרגה שלך שתקבל בעולם הבא, שממילא נגזר מזה גם מה הכבוד שלך, כי כמו שאמרנו, הכבוד הוא פועל יוצא של המדרגה שלך, של הערך שלך. זה סך כל המעשים שאדם עשה בעולם הזה, לא בכמות מביאים את זה, אלא הכל נערג ביחד, הכל משתלב ביחד למדרגה אחת. היא קובעת מה תהיה המדרגה שלך לעולם הבא, ממילא מה יהיה הכבוד שלך בעולם הבא. עיקר עולם הבא, עוד נדבר על זה בהמשך, זה הכבוד. כי כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם כדי לגלות את כבודו. איפה מתגלה באמת כבוד השם? רק במקום שאין הסתרה. כמו שאמרנו אצל משה רבנו, משה רבנו ביקש, הראי נינה את כבודיך, אמר לו רבנו של עולם, אפשר, לא בתוך הגוף. כשתגיע לעולם הבא, תסתכל כאילו נגיד מלמעלה ולא מלמטה, תוכל לגלות את הכבוד שלי בתוך כל הבריאה. כשאדם מגיע לעולם הבא עם כל המעשים שהוא עשה וכל המעשים שהוא פעל ונקבע את המדרגה שלו, מתגלה מה החלק שלו בגילוי הכבוד שבעולם. לפי זה יהיה הכבוד שלו באופן המושלם ביותר. כתוב בגמרא, מסופר שפעם מסכת פסחים דף נון, מסופר שרב יוסף הבן של רבי יהושע חלה, לשון הגמרא, ועמד לגבוה. בלשוננו, לפי המשך הסיפור, ככה נראה, קוראים לזה מוות קליני. והכוונה הוא כבר עמד לגבוה, היה גוסס, לא היה איתנו. אחר כך הוא חזר. כאשר עברי שאל אותו אביו, בני, מה ראית שם? כוונה הוא מת, ועלה כנראה למרום, לקח זמן עד שיחיו אותו, וחזר עוד פעם. יש הרבה סיפורים גם היום, אנשים שעולים, יורדים. מה ראית שם? אמר לו בצורה תמציתית. אמר לו, אבא, עולם הפוך ראיתי. עליונים עליונים למטה, תחתונים למעלה. כוונה, מי שהיה עליון בעולם הזה חשוב, שם הוא שפל. מי שהיה פה שפל, שם הוא רם וניסה. אמר לו אביו, אמר לו מי שחשוב כאן אינו נחשב שם ולהפך. אמר לו אביו, בני, עולם ברור ראית. כאן זה עולם השקר, שם זה עולם האמת. מי שמכובד פה זה הכבוד שאחרים נותנים לו, זה לא בהכרח הכבוד האמיתי. מי שנמצא שמה זה הכבוד האמיתי, פירוש הדבר, איך הוא תואם לכבוד השם. לאותו כבוד, אותו ערך אבסולוטי שהשם ברא בתוך המציאות. זה בעצם קודם כל ההבנה מה מתרחש בעולם הבא. עכשיו תראו משהו מופלא. אומר הרמח"ל לאותם האנשים האלו שהם לא שייכים לכבוד הזה, הם לא שייכים לכבוד הפנימי. הם אומרים, אותם אנשים, תראה, מספיק לנו בסדר, הבנו שיש עולם הבא, הבנו שצריך לקיים מצוות. אנחנו לא צריכים לשבת לפני ולפנים בגן עדן, במזרח, בשורה הראשונה. גם אם נשב ביציע, מספיק לנו. אם רק לא נהיה בגיהנום, אנחנו כבר איפשהו שייכים לגן עדן, זה כבר מספיק. אגב, אומרים שלא יהיה שם הרבה מי שיכול לעזור להם, כשידון אותם במשפטים, מי שיהיה בגן עדן, כי עורכי דין לא נמצאים שם. אז הם לא יוכלו לעזור להם. אז בכל אופן,
יש עוד כמה
שלא, לפעמים בגלל זה אנשים לא רוצים שלא ישעמם להם, אז הם לא רוצים, פחדים להיות בגן עדן. אבל אומרים האנשים האלו, בסדר, הבנו שיש צורך, אבל למה צריך כל כך הרבה להתאמץ? נעשה את המינימום שנצרח, נקיים קצת מצוות, נתפלל קצת בבוקר, קצת בערב, משהו לא יותר מדי, לא צריך להתייגע, מספיק שיש לנו כבר שייכות כלשהי באורך החיים שלנו לעולם הבא, לא התכחשנו ממנו, זה כבר מספיק. אומר להם הרמח"ל, ופה תראו, הרמח"ל עושה דבר מאוד מופלא. הרמח"ל הולך להשתמש עכשיו בתכונה השלילית שיש להם, דהיינו, בכבוד המדומה שלהם, ועם הכבוד המדומה הזה, הוא רוצה לשכנע אותם לעשות דברים טובים. אומר להם הרמח"ל, אם אתם תראו, הרי בעולם הזה כל כך אתם סובלים מהכבוד. מאיזה כבוד? שמישהו אחר יותר מכובד ממכם. כל מה שאתם עמלים בעולם הזה, זה איך להיות יותר מכובד ממישהו אחר. ועכשיו תגיד לי, כשאתה תגיע לעולם הבא, ושמה, כשיהיה כבוד, קודם כל, זה לא כבוד על יום אחד, על אירוע אחד. זה כבוד שהוא סך כל החיים שלך. והוא לא רק כבוד של סך כל החיים שלך, הוא גם נצחי. הוא לא לזמן אחד קבוע. אבל בעיקר, כשאתה, הרי אתה מודד את הכבוד שלך ביחס לאנשים אחרים. אם בעולם הבא אתה תהיה שם פחות מאותם האנשים שבעולם הזה היית יותר מהם. ואז יתגלה, לא רק ששם תהיה פחות ממי שאתה התנסית עליו להרגיש יותר מכובד בזכות זה שאתה מעליו, אלא יתגלה שגם כל מה שהיית בעולם הזה זה היה שקר. אם שם אתה באמת מתחתיו והוא מעליך, אז גם כל מה שהרגשת הרגשת כבוד, כאילו אתה נמצא מעליו, זה היה שקר. בעולם הבא יתברר שבעצם אתה תמיד היית מתחתיו. איך אתה תרגיש אז? אז יתגלה הצגה שעשית שכל הכבוד הזה היה מדומה, היה סתם הצגה. זה לא נכון, באמת הוא יותר מכובד ממך. איך תרגיש? הרי כל מה שאתה מחפש זה כבוד, זה כל החלום שלך, בעולם הזה ובעולם הבא. אז אם הכבוד הוא חשוב לך, תדע לך, בסוף המקום של הרגשת הערך העצמי השלם שלך, גם ביחס לעצמך וגם ביחס לאחרים, היא תתגלה כשקר. לכן אומר הרמח"ל, לאדם כזה צריכים לבוא ולהסביר לו איך הוא ירגיש, איך הוא ישיג את הכבוד בצורה הכי אמיתית. היסוד הזה, אולי עוד נקרא עוד כמה משפטים, נגמור את זה ברמח"ל, ואז נביא עוד מקור לדברי הרמח"ל. אומר הרמח"ל, ואם יראה את חברו מתרומם והוא נשאר שפל, ודאי שמה שיסבול ומה שיוכל לסובלו, כי לא יוכל למנוע, הוא לבבו יתעשש בקרבו. מעתה, אם כך קשה עליהם להיות שפלים מזולתם במעלות המדומות והכוזבות, שאין השפלות בם אלא לפנים, ולא הינשא אלא שב השקר, איך יוכלו לסבול שיראו עצמם שפלים יותר מאותם אנשים עצמם, אשר הם עתה שפלים מהם, וזה במקום המעלה האמיתי והיקר הנצחי, שאף על פי שעכשיו אין מכירים אותו ואת ערכו, על כן לא יחושו עליו. אבל אז בזמנו ודאי שיקירו לעמיתו לצערם ולבושתם, ודאי שלא יהיה להם זה לצער גדול ונצחי. הרי לך שאין הסבלנות הזה שהם דורשים לעצמם להקל מהם חומר העבודה, אלא פיתוי כוזב שמפתה יצרמותם ולא דבר אמיתי כלל. וכבר לא היה מקום לפיתוי זה להם, לולא היו רואים אמיתת העניין. אבל לפי שהם מבקשים אותו, הם לא מחפשים את הכבוד האמיתי, והולכים ושוגים לרצונם, הנה לא יוסר מהם פיתויים עד הזמן אשר לא יועיל להם, כי לא יהיה עוד בידם לתקן את אשר שיחתו. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. והיינו, כי מה שאין האדם עושה עד שהכוח מסור בידו מבוראו, הוא הכוח הבחירי, המסור לו כל ימי חייו, שהוא בהם בחירי ומצווה לעשות, דיינו, על ידי זה לעלות במעלות פנימיות, אם לא יוכל לעשות עוד בקבר ובשאול, שאין הכוח הזה עוד בידו. כי מי שלא הרבה מעשים טובים בחייו, אי אפשר לו לעשותם אחרי כן. ומי שלא חישב חשבון מעשיו, לא יהיה לו זמן אז לחשבו אז. ומי שלא יתחכם בעולם הזה, לא יתחכם בקבר. וזהו שאמר כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול, אשר אתה הולך שם. אז אומר הרמח"ל, לאנשים האלו צריך לדבר איתם בשפה שלהם, תדע לך, לא רק שלא תשיג כבוד, בסוף אתה תתבזה. וזה הדבר, הרי אתה הכי מפחד מההתבזות, בשביל זה אתה עושה את כל המניפולציות של הכבוד, תדע לך שבסוף לזה אתה תגיע. הרמח"ל בעצם, כמו שאמרנו, משתמש פה בדבר מאוד מיוחד, לוקח תכונה שהיא שלילית, בקשת כבוד מדומה, ומשתמש איתה כדי לעזור לאנשים להתחבר אל הכבוד האמיתי. בעצם הרמח"ל יש לו כבר תקדימים לפני כן, מצאנו דבר כזה מבחינה מוסרית בדורות הרבה יותר קודמים. כתוב בגמרא במסכת שבת שאחד התנאים הכי מהחשובים ביותר שהיו לעם ישראל באמצע בית שני, קראו לו שמעון בן שטח. שמעון בן שטח, והתנא הזה ייסד הרבה מאוד דברים בעם ישראל, ייסד גם את הבית ספר היהודי הראשון. אחד מהדברים החשובים שהוא ייסד, כתוב בגמרא, תיקן כתובה לאישה. שמעון בן שטח הוא תיקן את הכתובה שיהיה לאישה בחתונה. אז האמת היא זה לא מדויק לגמרי, כתוב כבר, בתורה כבר כתוב שהבעל מחויב לתת לאישה, מה? בתורה כבר כתוב את זה, אבל זה לא היה מספיק, זה לא היה מספיק מעוגן, מכיוון שזה היה האופן הגבייה, לא ניכנס כרגע לכל הסוגיה בזה, אבל אופן הגבייה היה שמי שיש לו כסף יכול לפרוע, מי שאין לו כסף לא יכול לפרוע, אי אפשר היה מספיק לעקוף את זה, בא שמעון בן שטח ותיקן כתובה לאישה. דיינו, תיקן לה באופן מחייב, באופן משעבד את הבעל, שאם האישה, אם הבעל ירצה לגרש את האישה, הוא צריך לתת לה כתובה כמו שהתחייב לה. ואחת הסיבות, כתוב בגמרא, עשה את זה כדי שלא תהה קלה בעיניו לגרשה. כל יום הבעל יקום, מצב רוח אחר, ירצה לגרש את האישה, אין לי כספים כרגע למה שהבטחתי, מה שזה, אני לא חייב שום דבר. תיקן כתובה לאישה כדי שיהיה בלם ומנגנון שהמשפחה בישראל תעמוד. מסביר הרב קוק בפירושו למסכת שבת, בעין היה, אומר דבר מאוד יסודי. אומר, בעצם התורה רצתה שהקשר לנישואים, קשר המשפחה בין בני זוג, יהיה כולו בנוי על בחירה חופשית. כולו בנוי על חופש. האיש בוחר באישה ברצון חופשי, האישה בוחרת באיש ברצון חופשי, ובעצם כל רגע נתון בחיים שלהם זה חופש, כי כל רגע הם יכולים להחליט של להיפרד. וכל זמן שלא נפרדו הם מחליטים גם הרגע הזה שהם רוצים להיות ביחד. האפשרות להיפרד מאפשרת לכל רגע בחיים להיות בעצם בעל משמעות, שאנחנו מחדש בוחרים את עצמנו בכל רגע. כך הרצון היה של התורה. אבל בתקופתו של רבי שמעון בן שטח הייתה ירידה מוסרית, אנשים לא העריכו מספיק את הקדושה של ברית הנישואים, ואז בקלות כל פעם שהמצב רוח לא טוב קירשו את נשותיהם והבית היה מתפרק, בא רבי שמעון בן שטח ותיקן כתובה לאישה. מה הוא בעצם עשה? הוא לקח את הדבר שהכי אנשים, את התאווה הכי חומרית שאנשים רוצים אותה, שזה כסף, ומשתעבדים לזה, וחוסכים לזה, ואוהבים את זה, ושיאבד אותה לבניין הבית. זאת אומרת, אמר לבעל, אם אתה רוצה כל פעם לקרש את אשתך, תזכור, אתה הולך להפסיד את אחד הדברים הכי חשובים לך, שאולי זה עצמו דבר נמוך, אתה אוסף כסף וחוסך כסף, כל החסכונות שלך תצטרך לתת לאשתך. טוב, 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 בסדר, אני מוכן להישאר איתה ולא לעשות את הדבר הזה. אומר הרב קוק, לקח רבי שמעון בן שטח, אחד התכונות הכי שליליות שיש לאנשים, בגלל המצב המוסרי של הדור שירד, את תאוות הממון שלהם וחמדת הכסף שלהם, ומכוחו הוא ביצר את התא המשפחתי כדי שהוא ישמר. אמר רבי שמעון, אומר שם הרב קוק, הוא לא היה עושה את זה לולא שהוא ראה שכך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. הקדוש ברוך הוא כשהוא מזהה מקום מסוים שיש משהו רע, הוא לא מחריב אותו. יש ערבוביה של טוב ורע, אז הקדוש ברוך הוא לא נכנס משהו רע, אנחנו מבטלים אותו. הורסים כל מקום, הכל צריך מושלם, רק טוב. לא, גם כשיש טוב ורע, הקדוש ברוך הוא נותן אפשרות להשתמש ברע כדי להצמיח מחדש את הטוב. אומר שם הרב קוק, חוק נתן הקדוש ברוך הוא, שכאשר משתמשים במידה שהיא שלילית כדי לחזק את המידה החיובית, בסופו של דבר המידה החיובית יתחזק מעצמה. כי באמת האדם, הנפש שלו היא רוצה את הטוב, היא רוצה לעשות את האמת בגלל שהיא אמת, רק קשה לו, הוא לא מסוגל. אבל כאשר האדם יתחבר וישתייך אל הדברים הטובים, בסוף הוא יוצא אותם גם מצד עצמם. רק לפעמים נקודת החיבור, המוטיבציה לחבר אותו לשם, העידוד צריך לבוא מהכיוון של הרע. אותו הדבר אומר לנו פה הרמח"ל. אם אתה רוצה לבוא לשייך את האנשים, אנחנו עושים מצוות בגלל שנקבל כבוד מזה, אנחנו עושים מצוות בגלל שיצאנו איזושהי תועלת מזה, אמרנו זה הכרח את האדם הראשון, כן. אם זה המקום שהאדם נמצא בו, אתה צריך לשכנע אותו לבוא לעשות את זה מהמקום הזה, מתוך שלא לשמה. בסוף יבוא לשמה. אתה צריך להשתמש במקום שבו הוא נמצא, אפילו מקום שהוא שלילי.
יש לך דוגמה?
מה? חז"ל אומרים, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, יבוא לעסוק בלשמה. רק הרמח"ל אומר, לא לשמה זה יכול להיות דברים חיוביים. פה הרמח"ל מחדש לנו שאפילו דבר שהוא שלילי, אפשר להשתמש בו כדי שבסופו של דבר יתפתח בנו היחס האמיתי. קודם כל, הדבר הראשון שצריך להיות שאדם צריך להאמין בחייו. להאמין שהוא טוב ולהאמין שהוא מסוגל להיות שייך לכל טוב. מזה הכל יכול לצמוח. על גבי זה בא כל מה שאנחנו מדברים עכשיו במסילת ישרים. אני רוצה רק לסיים בדבר אחד קטן, וזה בעצם מה שהרמח"ל מסכם פה. עיקר העבודה של האדם בעולם הזה, בעצם זה הבחירה החופשית, זה העולם הזה. יש לנו מתח בין הגוף לבין הנשמה, בין עולם הערכים לבין עולם החושים, והמתח הבריא הזה הוא מוליד את הבחירה החופשית ואת כל ההכרעות של האדם שהוא עמל כל ימי חייו לקנות לו מעלות. ובעצם כל מאבק קטן שאדם ניצח, הוא עלה עוד מדרגה אמיתית, שגם מקנה לו כבוד אמיתי בעצם. גם בעולם הבא יש עבודה. וזה בעצם מה שהרמח"ל מנסה להגיד כאן אותם האנשים. אתה יודע שלא רק העולם הזה יש לו עמל ועבודה, יש גם עבודה בעולם הבא. רק שם זה עבודה נעימה, היא לא עבודה של מאמץ ולא עבודה של בחירה חופשית. העבודה בעולם הבא זה לקבל את הכבוד שמתאים לך לפי המדרגה שלך. כמו שאמרנו, משה רבנו ביקש הרני ענה את כבודיך, אמר לו ריבונו של עולם, לא יראני האדם וחי. אבל אחרי שחי, יראני את כבודיך. ומה זה לראות את כבודי? לגלות את כבוד השם. איך תגלה את כבוד השם? לפי מה שעשית בעולם הזה. לפי מה שאדם פעל בעולם הזה, הוא בנה את הכלי שדרכו הוא יוכל לגלות את כבוד השם בשלמות. זה העבודה של עולם הבא. העולם הזה זה עולם של בחירה ועמל לקבל הכרעות, להיות שייך לעולם הנצח ולא לעולם חולף של זמן, מקום, של שעה. העולם הבא יש לו עבודה שהיא משלימה את מה שאנחנו עושים בעולם הזה, זה לגלות את כבוד השם דרך מה שפעלתי בכל המעשים שלי. אמרו הקדמונים בספרי החסידות, כתוב בתמצית, אם רוצים להגיד במשפט אחד, מה הם כל חיי האדם עלי אדמות וגם בעולם הבא? אז אמרו, כל עמל האדם בעולם הזה זה לזכור את עולם הבא. לא לשכוח, כל מה שאתה עושה, אל תשכח את עולם הבא. כל עמל האדם בעולם הבא זה לזכור את העולם הזה. זה לזכור את כל המעשים הטובים שעשית, שבסופו של דבר כולם נהרגים למסכת אחת, והם מגלים את כבוד השם. אם תשכח שם מעשה אחד שעשית פה, אז אתה בעצם לא יהיה לך כלי לגלות על ידו את כבוד השם. בעולם הזה בונים את הכלים, בעולם הבא, לא רק הכלים, גם התוכן, אבל התוכן מתגלה דרך הכלים האלו שבנינו בעולם הזה. אז עיקר המהלך של האדם בעולם הזה זה לזכור כל הזמן את עולם הבא. עיקר המאמץ של האדם בעולם הבא זה לזכור את העולם הזה, כל מה שהוא פעל, לגלות על ידו את כבוד השם. עד כאן היום.
תודה רבה.